שלום, תרשו לי רק תיקון אחד לשבוע שעבר על עמוד השחר. דיברנו על מחלוקת השולחן ערוך והפרי חדש, מתי הזמן של תפילת שחרית. ובעיקר מה עמדנו? עמדנו על כך שלפי השולחן ערוך הזמן הוא הנצח המאה ולכתחילה, ולפי הפרי חדש מתי הזמן לכתחילה. דורון, אתה זוכר? מי שעלה השחר ועיר המזרח. מה שלא תפסתי, ואני מבקש סליחה, אני עכשיו משלים את זה, שמי שמעיין בשולחן ערוך בפנים, רואה שיש מחלוקת שנייה בין הפרי חדש לבין השולחן ערוך, וזה מתי זה עמוד השחר. כי השולחן ערוך כותב, תקשיבו טוב, זמן תפילת השחר, מצוותה שיתחיל עם הנצח חמה, כדכתיב יראוך עם שמש, והיא מתפלל משעלה עמוד השחר, ועיר פני המזרח יצא. אז ממתי הזמן שאפשר בדיעבד להתפלל לפי השולחן ערוך? מי שעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח. אבל לפני האיר פני המזרח, לפי השולחן ערוך, מה יוצא? שאי אפשר להתפלל אפילו בדיעבד. לעומת זאת, היות והפרי חדש סבור שמי שעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח, זה הזמן שבו ניתן לכתחילה להתפלל, אז לכן השיטתו יוצא שהגמרא בלמד שאמרה שיש זמן שהיוצא לדרך יכול עוד יותר מוקדם, יוצא שלשיטתו אפשר להתפלל בדיעבד ממתי? משעלה עמוד השחר. יוצא שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הפרי חדש, לא רק על הזמן של תפילת שחרית, אלא ממתי גם אפשר בדיעבד, כששאלה שצריך לבחון אותה, אני רוצה ללמוד תשלומין, אז אני לא מעריך, זה האם הם נחלקו בשאלה בדיני עמוד השחר? כלומר, אם יכול להיות שהשולחן ערוך חושב שעמוד השחר זה העיר פני המזרח, והפרי חדש חושב שעמוד השחר הוא לפני כן, או האם המחלוקת היא בדיני תפילה ולא בדיני עמוד השחר? למשל, נפקמינה, האם אני רוצה שעמוד השחר יהיה מוקדם או מאוחר? תגידו לי אתם. אז תלוי. אם אני יוצא לדרך, אז אני מאוד אשמח שעמוד השחר יהיה כמה שיותר מוקדם, כי אני יכול להתפלל, וואו, יכול לצאת לדרך יותר מוקדם. ואם אני רוצה ב-17 בתמוז הקרוב, יום ראשון בבוקר, בא לי לשתות קפה בזמן האחרון, כן, לבוא ככה, אז מתי אני רוצה שיהיה עמוד השחר? מאוחר יותר, לא? הסתכלת פעם בלוחות, מתי עמוד השחר? מה זה? וואי, יש בזה כאלה מחלוקות, השם ירחם, בסדר? כאילו זה, יש שאומרים 90 דקות, יש שאומרים 72 דקות. שזה פחות או יותר המחלוקת הזאת, בסדר? אוקיי, אז תרשמו לפניכם. אני גם אגיד עוד דבר, המשנה ברורה, ושונה ממה שאמרתי לכם בשיעור הקודם, המשנה ברורה חושב שהזמן של של מי שיקיר את חברו, כאילו זמן הנחת תפילין, לא זהה לזמן של מי שעיר המזרח. אמרתי לכם בשיעור, בשבוע שעבר, הזמן של תפילין זה הזמן של הפרי חדש. פחות המשנה ברורה לא חושב ככה. כי המשנה ברורה כותב, בביאור הלכה הוא כותב את זה, שהוא מאיר שמשמע מדברי המחבר, וקודם שעיר המזרח אף של עמוד השחר לא יצא, אחרי זה הוא כותב, ודעת המגן הפרי חדש משעלה עמוד השחר יצא בדיעבד דיומו, ואז הוא מאיר, בואו נתקדם פה טיפה, הנה. אומנם ביותר מזה מצאנו בספר יהורה ובספר מתי יהודה והגרה בשנות אליהו, כולם הסכימו עד שיעיר המזרח, אפילו בדיעבד, אינו יוצא מטעם דעדיין ובכלל לילה עד שיעיר המזרח. וכל הפוסקים שכתבו משל עמוד השחר, באיזה עניין היינו עיר המזרח? זה מה שאמרתי לכם קודם, חושבים שזה נקרא עמוד השחר. ועל זה הוא מאיר בהמשך, אני קורא, רק שנייה, ולדינה, רק שנייה, הנה, ולדינה יש לחוש תוכלה נרבבותה, איפה כותב את זה לתפילין? הנה, אני מקריא לכם. וכל זה מחמת מצוות קריאת שמע ותפילה, ובעת שצריך להניח תפילין, יש להמתין עוד מעט, והוא עד שיקר את חברו ברחוק דל אדמות. אז הוא לא חושב שזה זהה לזמן הזה, בסדר? זה סוגריים. נתחיל את השלומים. בסדר? אוקיי. התחלנו את הסוגיה ביום חמישי, ואני רוצה קצת הרבה וחדש את הקלפים. קודם כל, כבר עברתם לסוגיה, ואנחנו עכשיו ננסה להעמיד אותה במבט ראשון, קודם כל, לפי הסדר הכרונולוגי של המקורות. לא איך שהעורך מביא את הסוגיה, אלא לפי הסדר הכרונולוגי. ובואו ננסה לראות מה תנאי פה ומה מוראי. אם אני לומד רק את הגמרא בחבר עמוד א', בסדר? סליחה, לא הספקתי להכין את המקורות, לא הגעתי לעמוד ב', בסדר? אני עכשיו בחבר עמוד א', אז קודם כל הפתיחה של הסוגיה, מה הגמרא חושבת, שלפי משנת ברכות, פרק ד' משנה א', מה דינו של אדם שעבור 4 שעות? מה דינו? מה הגמרא חושבת? האם הוא יכול להתפלל שחרית אחרי צהריים? האם הוא יכול... לא, הגמרא אומרת שלא, שמתם לב? כבר הגמרא אומרת, פשט המשנה הוא תפילת השחר עד 4 שעות, דברי רבי יהודה, חכמים אומרים עד חצות, אם עבר הזמן, אין תשלומים. שמים לב? הגמרא בהמשך, בהמשך הסוגיה, מביאה ברייתא, שבה נאמר בברייתא, מיטיבי, מעוות לא יוכל לתקון, וחסרון לא יוכל להימנות, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של ערבית, קריאת שמע של שחרית, תפילה של ערבית, עוד תפילה של שחרית. ומה הגמרא חושבת? שמה פשט הברייתא הזאת? שאין תשלומים. שימו לב שטענת הסוגיה בחווה ועמודה לפי, שהמקורות התנאיים פשטם עולה שאין דין תשלומים. יש זמנים, צריך להקפיד על הזמנים, וכמו שאם דורכים על הקו של השלוש, לא מקבלים 3 נקודות, בסדר? אז אם מפסידים את הזמן, אז מה הדין? אז אי אפשר, מובט לא אוכל לתקון. זה מה שהגמרא אומרת? היא מציגה את דין תשלומין כחידוש המוראי, ככה בחבר עמוד א', נכון? כחידוש המוראי, ממרה של אבי יוחנן, ראינו שהממרה השנייה בכתבי היד, זה לא ברור שזה רבי יוחנן, זה חלק כן וחלק לא, אבל זה חידוש המוראי, שהחידוש המוראי הזה בעצם הוא מכניס לעולם את תשלומין. קודם כל אתם...
מה הם אתנו רבנים?
שאלה נהדרת, אבל...
זה היה מאוד יפה, אדריל.
לא, אני אמרתי, לא הגעתי לחווה ועמוד ב', אני לא יודע אותה. אבל היות ואתה כן הגעת, אז אני... אני רק אשאל שאלה נורא פשוטה, יש לי שאלה אליך. כשהגמרא כתבה את חווה ועמוד א' ושאלה, היא באה אלוהו, מה היא שאלה? האם אדם שלא התפלל מנחה, מה שיפל ערבית 2, יש לי שאלה אליך, יצחק. למה היא לא הביאה את הברייתא הזאת של חווה ועמוד ב'? שאלה מדהימה, נכון? אז מה שלא תעני, אז זה גם אני עונה לך, בסדר? כאילו, זה אותו דבר. לא, אני לא... באמת, זה דבר מדהים. אני אומר לכם עכשיו שסוגיה בחווה ועמוד א', בעצם, אם קוראים אותה לפי הסדר, אז היא טוענת שהתנאים, אני לא הייתי יודע מהם דין תשלומין. ודין תשלומין הוא חידוש המוראי. זה בעצם מה שהגמרא אומרת, כן? והיא יכולה להסתדר עם המקורות התנאים, אבל בגדול התנאה היא, וואו, לא הייתי, אם הייתי יודע רק תנאים, לא הייתי יודע את זה. אז שואל יצחק, ומה עם חווה ועמוד ב'? אז אני שואל, ולמה הגמרא לא הביאה את זה? למה היא צריכה ללכת לרבי יוחנן? אז אנחנו ננסה לנתח בהמשך את הדין של תשלומין יותר, ולפחות אני חושב שאולי הדין של תשלומין של חווה ועמוד ב' הוא דין אולי פחות רדיקלי. ננסה לעמוד תוך כדי הלימוד, ואז נחזור לשאלה שלך, אוקיי? בכל מקרה, אני רק רוצה להעיר, שאם אתם זוכרים איזה הערה טקסטואלית, שרתי בשיעור כללי, שהגמרא אצלנו בדפוס, שמבין את המחלוקת עם תפילות אבות תקנום, או כנגד תמידים תקנום, אז הגמרא אצלנו כתוב תניה קוותי, תניה קוותי, שזה קשה מאוד להבין אותו, כי מה הגמרא אומרת בסוף הסוגיה, בעקבות התניה קוותי שתמידים? תיופתה, מה תיופתה? מה... יש לו גם ברייתא, והראיתי לכם שבכתב יד אוקספורד וגם בעוד כתבי יד לא מופיע תניא קוותי על תפילות אבות תקנום. בעצם התמונה שעולה שם זה שמה שעולה יותר ממקורות התנאים זה שהתנאים מתארים את תפילה כנגד תמידים, זה מה שעולה, ובעצם הרעיון שתפילות אבות תקנום הוא רעיון שלא נמצא בספרות התנאים, אלא הוא רעיון המוראי. קודם כל אתם מחוברים? עכשיו אני רק שואל, האם אתם רואים קשר בין שתי התנועות ושתי הסוגיות שהרושם שהסוגיה בחווה ועמוד א' מקבלת, כן? מהתנאים שאין תשלומים, האם הוא עולה בקנה אחד עם הרעיון שבתנאים תפילות כנגד מידין בעולם הקורבנות, מה אני אומר לעצמי? עבר יומו בטל קורבנו. לעומת זאת, הכנסת התשלומים שהולך בסוגיה עם הרחמה, טוב, בואו נדייק את הדברים תכף, הולך בסוגיה עם הרחמה, האם יכול להיות מה שהולך גם ביחד עם זה שהמוראים גם הכניסו את הרעיון של אבות שמשוחח עם רחמה? קודם כל נקודה למחשבה, אבל צריך לדייק כמו את הדברים בתוך הסוגיה. ופה אני ביקשתי שתחשבו קצת על מודלים של תשלומים שאתם מכירים ממקומות אחרים. תמיד כשלומדים נושא כדאי לראות אם יש לו פלטפורמה רחבה יותר, מה הבסיס שלו. אז עיינתם קצת? קודם כל, מה האבא של התשלומים לכאורה?
פסח שני.
פסח שני, נכון. קודם כל, הראש הולך לשם, כן? לא? אתה לא מסכים. קדימה, תסביר.
מה זה?
אולי ניתן להסביר קודם כל.
לא, למה זה קופץ? פשוט כי זו דוגמה שהיא קלאסית, כי היא בולטת. דוגמה מפורשת מהתורה, כאילו שאנשים שהיה זה הישג נדרש מסוים וזה משהו שצריך לעשות, הם לא יבואו והם באו והתלוננו ואמרו שהם רוצים. וזה גם אתה מזכיר לי את הרחמה, זה לא שהם התלוננו, או יהיה לנו עבירה בשמיים, הם רצו להקריב את קורבן הפסח, כאילו הם רצו להיות חלק, זה אולי מזכיר את העניין של תפילה כאפשרות לקשר עם הקדוש ברוך הוא. ומאפשר להם חודש אחרי, באמת שם, אני לא זוכר מספיק את הפסוקים, לא ברור אם זה בדיוק אותו דבר, המתח בין תשלומים לתיקון, אבל עצם הרעיון שתקנו את משהו שהוא חליפי זה.
נתן, לא מדבר אליך?
זה מאוד ספציפי, שמי שרשאי לזה זה רק מי שהיה תמה או בדרך חוקה. כאילו, זה גם כי זה בא כתגובה לבקשה ספציפית, זה מראה שזה לא, אין עיקרון רחב כזה בתורה. וגם איך שהסוגיות שם מבינות את זה, כי דווקא דרך ודווקא בדרך חוקה, לא כל הנושאים. דבר אחד. דבר שני, המודל הרבה יותר בולט של תשלומים שגם קוראים לו ככה, זה חגיגה.
אוקיי. בואו נעשה קודם כל, ננסות קצת לחשוב על פסח שני. אני אישית מאוד מתחבר לקישור הזה שאתה עושה, גם אם זה לא אותה תופעה, שבפסח שני אנחנו שומעים את המצוקה של את המצוקה של אלה שמאחרים או אלה שמפסידים. בסדר, אתה לא שומע את המצוקה הזאת?
כן, אבל השאלה אם הגמרא פה מתכוון לאיזה מצוקה מתוך באמת הקהל, שזה בפסח שני, ופה רבי יוחנן כאילו זה דין של אולי אפשר להגיד איזה חינוך או משהו כזה שלא נובע מתוך המצוקה של מי שמאוד אירות. זה אולי איזה ציור כזה אידיאלי, אבל
זה נהדר ההערה שלך. כלומר, בוא, איתי אומר, יש פה מצוקה. כאילו, אני רוצה קצת להיכנס לראש על המצוקה. תראו, זה יעלה בתוך הסוגיה, בסדר? ואתם, יש פה מישהו שלא יתוודא, אני אתוודא על עצמי, שיתמודד עם בעיית איחורים, או קושי להגיע בזמן, או לעשות משהו בזמן.
הישיבה פה זה לא קיים.
הישיבה פה לא קיים. כולם נמצאים. כולם נמצאים בזמן.
לא מגיעים, לא מגיעים.
לא מגיעים, אז הם לא מאחרים, כן. טוב, אבל תגיד, תאמינו לי שברכבת מי שמאחר מובט לא יוכל לתכון. הרכבת לא חכה לאף אחד, כן? זה נכון? כשביקשתם הסעה מאבא, בסדר? וקצת איחרתם, הוא חיכה לכם? או מאמא? אמא חיכה יותר, אבא או אמא? אתה אומר שתלוי, לא, אבל
עדיף שהוא לא יחכה, משהו שיחכה.
אבל יש מתח בכל הסוגיה הזאת, ואני מקווה שזה יפגוש את החיים בין מצד אחד מובט לא יוכל לתכון. יש לוז! והלוז אומר X, לבין הרצון קצת להגמיש את הלוז, או להתחשב, או לאהוב, כן? כאילו, כשאתה בא לפסח שני, צריך לשאול, למה מכל מצוות התורה הם פתאום אמרו, למה יגרע? מה קרה להם, כן? או אני אשאל את זה שאלה אחרת, בסדר? אם קורבן פסח בא לציין אירוע שקרה בליל תדווה בניסן, אוקיי? אז תסבירו לי אתם, איך בכלל עלה על דעתם, שמה? שאפשר לעשות אותו לא בניסן. כאילו, איך בכלל עולה על דעתם? לא יודע, זה כבר כל כך מוזר. כאילו, עוד חודש.
הם אומרים בפסוק, כמה נגרע לבלתי, אקריב קורבן אדוני במועדו בתוך בניסן, במועדו. כאילו, בבקשה שלהם, הצרה שלהם הייתה מצוקה שהם לא עושים במועדו.
מצוין. קודם כל, אני מתחבר לוויכוח ביניכם, אל נתן, אתה שומע? מה, על כל דבר אתה אומר, למה הגע? כן, פספסת. מה אפשר לעשות, כן? כאילו, מצטערים, כן, שנה הבאה, אני יודע, כן, כאילו, יצאת מהמשחק, לא. זה כמעט חייבים להניח, כדי להבין את המצוקה. אתה רוצה לשאול? סליחה, להעיר? כן, בטח. לא הבנתי שאתה מצביע, אתה דופק בקיר, כאילו.
זה לא נראה לי המחלוקת, לא, כי אני מנסה כאילו לנסות להבין, זה לא נשמע לי המחלוקת. המחלוקת זה לא, האם יש מצוקה או אין מצוקה, האם יש מצוקה או שמובד לא יכול לתקון. לא, זה האם תשלומים זה בא ממקום של מצוקה, או שלא בא ממקום של מצוקה.
אוקיי, עוד לא הגעתי לתשלומין. אני קודם כל נמצא בעולם של המודל שהאם יש בתורה איזשהו מקום שבו בן אדם היה לו זמן והוא פספס את הזמן והוא מבקש הזדמנות שנייה. התשובה היא כן. אני יכול להגיד לכם כמרצה במכללה, נושא מועד ב' מועד ג' מוציא אותי מדעתי, בסדר? אני רוצה חופש, נמאס לי מהרצות. הייתי לא חייב, אתמול גם עוד ללמוד. הודו להשם כי טוב. לא, עכשיו יש מבחנים, זה לא כזה מזל טוב. עד שנגמור עם האחרון שמגיש באיחור, כאילו... כאילו, אז אגידו לכם שבארצות הברית, אני מקום באוניברסיטאות בארצות הברית? יש מועד אחד, מעוות לא יוכל לתקון, לא הגשת, תעשה את הקורס עוד פעם שנה הבאה. כולם מגישים שם בזמן, דרך אגב, אוקיי? איפה נולד מועד ב' בארץ? אתם יודעים איפה זה נולד? מלחמת יום הכיפורים. בדיוק, מה אנשים במילואים, מה תגיד להם, מבואת לא יכול לתקון, היית בסיני, היית בתעלה, היית ברמת הגולן. עכשיו תראו את החקירה המדהימה, זה יעזור לנו בהמשך הלימוד, אוקיי? אוקיי, אז המציאו את מועד ב'. ומה קורה עם אחד ש... כאילו איך נולד מועד ג' אתם יודעים? איך נולד מועד ג'?
שתי מלחמות.
לא, מועד ג' נולד שברגע שיסדו את מועד ב', אז כבר לא אמרו שמועד ב' הוא רק למי ש... למי שלא היה יכול מועד א', נכון, לא אומרים את זה. אלא יוצא שכל אחד קיבל שתי הזדמנויות, אז לכן אמרו ככה, אז אם במועד א' אתה במילואים, יש לך זכות לבקש מועד ג'. הבנתם? איך העולם מתעקם? עכשיו מה זה אומר? אני אומר לכם את האמת, זה אומר כמרצה. שאמרים לי, תכתוב שני מבחנים, אחד למועד ואחד למועד ב'. ואז אישרו למישהו מועד ג', אני צריך לכתוב מבחן שלישי, כן, כשהוא לא יעתיק. אתם כבר מה קרה לי במכללה, כתבתי לו מבחן מיוחד, ומה קרה לו? הוא לא בא. אמרתי להם, תפחות תיקחו ממנו כסף, אם הוא לא בא תיקחו ממנו כסף, כאילו לא יודע, כן, כאילו. אני לפחות מאוד חווה את המתח הזה, אני רק חוזר לדברים של ניתאי, בסדר, קורבן פסח, קודם כל, אני אצא דרכם כאילו להנחיח פה שאלת על בתוך הסיפור. אם החרת את הרכבת והרכבת כבר לא נמצאת, אתה יכול לפקוד כל היום, אבל אין רכבת, בסדר? כדי להגיד למה אני גרב לבקש עוד מועד, מה אתה חייב להניח? שזה לא לגמרי עבר הזמן, בדיוק. אתה יכול, בוא נאמר את זה בצורה הבאה, כדי לדבוע על קורבן פסח, למה אני גרה? בביתי אקריב קורבן השם במועדו, אתה צריך להניח שיש טעם להקריב את קורבן פסח בייר. אחרת אין טעם לדבר הזה, נכון? אולי הם לא ידעו, אני לא יודע, אבל מה... עוד סליחה? אוקיי, אבל תסביר לי איך חוגגים, אני חוזר לאבוטנר, איך חוגגים את פסוקות בחנוכה, כן? כאילו, תחליט, כן? הסברתי לכם שיש קשר ביניהם, נכון? נכון, זוכרים? יופי. לא, אבל כאילו... אז בואו לא נאריך בזה, אבל אני מפנה למי שסקרן, המשך חוכמה, יש לו שם דברים נפלאים בפירושו במדבר ת', שם הוא עומד על זה שקורבן פסח הוא ביסודו של דבר לא רק נועד לחגוג את היציאה ממצרים, אלא הוא קורבן הברית, שמדי שנה מחדשים את הברית, ומי שמקריב קורבן פסח, זאת הסיבה שקורבן פסח כמו מילה, מי שלא מקריב אותו, מה עונשו? קראת. אתם איתי? קראת, כן? למה? זה לא בהכרח כעונש, כמו שזה, זה ההיכללות בברית, ואם לא יקרב את הקורבן, הלך לך הברית, יש הווה אמינה, במחילתה, לפסוק, שקורבן פסח, יגור איתך גר, ואסר פסח להשם, אתם יודעים מתי הגר מקריב את הפסח להשם? לא בי"ד בניסן עם כולם, זה מה החידוש? שהוא מתגייר, הם פרשים כל כך את הביטוי יגור, לא מלשון, אם גר גר איתך, אלא זה כמו להתגייר, וכי יתגייר איתך גר, כשהוא מתגייר, אז הוא יקריב קורבן פסח, ומה ההיגיון? כי קורבן פסח הוא קורבן הברית של עם ישראל כעם, ובוא נאמר את זה בצורה הבאה, כדי שאני, ניתאי, אני רוצה לסכם את מה ששמעתי ממך, ותאשר, אם זה לא מה שאמרת, אז קודם כל, ניתאי אומר, כן, אדם שמפספס דברים, זה קשה לו. קשה לו, אני לא מסתיר, שלו הייתי מפספס תפילה, זה היה הורג אותי. היה לי קשה, בסדר? לא יודע מה איתך, אבל לי זה היה קשה נורא, כן? אני לא יודע אם קראתם פעם את תיאום כוונות של הרב סבתו? מישהו שם זוכר את היום הראשון שלו במלחמה, שהוא לא מניח תפילין? מישהו זוכר את זה? זה קטע מדהים.
זה הרב של היישוב שלי היה איתו. הרבה איתם, ספר את זה, כאילו את הסיפור הזה שם.
הוא זה שאמר לו שהוא לא יכול?
כן.
וואו.
אמר זה אישר, כאילו, הגיע עבר הזמן.
כן.
ואז בעיקרון, כאילו, התגלגל לסיפור, שבסופו דבר, הנכד שלו, כאילו, הניחת, ההנחת פנית של הנכד לו היה ביום שבו הוא כאילו לא יכל.
וואו.
זה התיקון שלו, כאילו.
מדהים, מדהים, איזה תיקון. אוקיי, לא, אבל, קודם כל, המצוקה. אבל עדיין, גם שיש מצוקה, זה לא אומר שצריכים לענות לה, נכון? עכשיו, לבוא ולהגיד, אפשר עוד מועד, קודם כל זה חייב להניח שהדבר הזה עדיין רלוונטי. אם הוא לא רלוונטי, אז אתה יכול לפקוד כל היום על הפספוסים של החיים שלך, אבל עדיין, כלומר, קורבן פסח, אני חוזר למשך חוכמה, הסיבה שהוא יכול לקבל פסח שני זה מאיזה סיבה? כי הוא עדיין רלוונטי. כלומר, אני אהיה חייב להניח כדי להכיל איזשהו מודל של למה אני גרה, שזה חייב להיות, זה עדיין רלוונטי, עדיין שייך, אחרת אין טעם לדבר על זה. אוקיי? בעצם מתברר, בעצם מה שמתברר מפרשת קורבן פסח, שזה לא, שבאמת אפשר להקריא קורבן פסח ביער. בגלל שקורבן פסח, הגדרתי אותו כקורבן הברית, ואז במילה עולה השאלה, אני רוצה לחזור גם לדבריך אל נתן, עולה השאלה, אני חוזר לחקירה שמועד א' מועד ב', בסדר? אז אם באמת זה מודל לתשלומים. אולי זה לא מודל לתשלומים, כי אולי בעצם מה נאמר על פסח? שמראש נקבעו לו מה? שני מועדים, עכשיו זה במיוחד, לא יודע כמה אתם למדתם איזה מרבי תמר, אז לא תורות שלו, בסדר? שבאמיתו של דבר, בי"ד ותדווה, יש לנו לא חג אחד, אלא כולם מכירים את זה. יפה, שני חגים, מה בעצם נאמר? עכשיו תגידו אתם את כל התורות. זה שני דינים לגמרי, נכון? חג המצות הוא רק מתי?
בתדווה.
הוא רק בניסן. ואילו חג הפסח, אפשר באמת לחגוג אותו מתי? גם באייר. כלומר, חג הפסח הוא חג שלא חייב להיות בניסן, הוא יכול להיות גם באייר. עכשיו, אני חוזר לחקירות של המכללות, בסדר? האם יש לי, כלומר, כשאני אומר שיש שני מועדים, מועד א', מועד ב', אם אני אומר, האמת שהמועד הגדול הוא מועד א', אבל מי שלא היה יכול מועד א', כי היה לו מילואים, לא יודע, אז הוא יקבל מועד ב', ואם אני אומר, לא, נתנו שני מועדים. אם אני אומר, נתנו שני מועדים, את באה המחאה שלך, זה לא, אולי זה לא דומה לתשלומים, בסדר? למרות שהאמת, זה שלבים שונים אצלנו בסוגיה. כי כשהגמרא אצלנו חשבה בהתחלה שהדין של המשנה סותר את הרעיון של תשלומים, נכון? כלומר, אם יש תשלומים, לא נגיד שהזמן הוא עד 4 שעות, אז היא חושבת ממש באילו מונחים? ששני מועדים, כן? כאילו, זו הייתה אבא אמינה, כן? אז האמת, אתה צודק, זה גמרא בפסחים, בדף צדי ג', שם הגמרא דנה בשאלה הזאת, נכון? הגמרא דנה בשאלה האם פסח שני הוא תשלומים לפסח ראשון, ואין פסח שני, הוא פשוט מועד, יש בתורה שני מועדים, כן? אני אומר לכם, כמורה שכותב את המבחנים, אתם יודעים מי מקבל את המבחן היותר טוב? מועד א', זה איך זה עובד. אתה קודם כל, אני אומר לכם ברצינות, אני מקדיש מחשבה, אני כותב מבחן, איך המבחן יהיה מלב הנושאים שלמדנו, שמי שכותב אותו ככה ירגיש שהוא נגע בנקודות המרכזיות של הקורס, אז קודם כל אני כותב אותו, ואז אני אומר, טוב, מועד ב' צריך לשנות להם קצת השאלות, ואז מולו אתה מתחיל לשנות, בסדר? תמיד עושה מבחן יותר מעצבן, בסדר? אז תעשו מועד א', בסדר? כשתהיו סטודנטים, אוקיי? אלא אם כן זה אמריקאי. לא, תעשו מועד א', אוקיי? אבל המודל הזה הוא קצת מציף לנו את המסגרת או את הבעיה. כלומר, כדי לדבר על תשלומים, אני צריך קודם כל להגיד, וואו, מוצדק לתת לך. ואני גם צריך בעצם לומר דבר אחר, שזה אפשרי לתת לך. בסדר? גם זה אני חייב להגיד, נכון? בסדר? מה שאמרת נכון, דווקא דמויות מסוימות, כלומר מי שהיה יכול, אז מה אני בעצם אומר לו? לך זה לא ניתן, כן? האם זה מוכיח שמי שקיבל מועד ב' זה רק בגלל שזה תשלומין או לא? שאלה, כי הנפקמינה של הגמרא, זוכר מהו? מה הנפקמינה בין שתי התפיסות? קטן שנכנס למצוות, בין ראשון לשני, גר שהתגייר, מצוין. בסדר?
אני רק מסכים ונתן פתאום יותר. המילה תשלומין באה המילה מהשורש שלם. עכשיו הייתי מקריט, יש דעות של ראשונים שדיברו במינוח של להשלים, ויש ראשונים ודעות שדיברו בשפה של לשלם.
מעולה.
כל מה שדיברנו עד עכשיו זה מדרך הבת של הבנתם שהפסיד, שרוצה מעצמו לתקן ורוצה, השלמה זה משהו שהוא לטובתו. אבל אנחנו רוצים מנחת יסוד שזה נטו, הכל מתחיל ונגמר אצלו, ולא שיקרה לו משהו אם הוא לא יעשה את זה. יש את ההסתכלות שאומרת שזה לשלם, דוגמה יש. לא עולה לי דוגמה כל כך מהעולם תורני, כי הדוגמאות הן דוגמה להשלים, אבל כאילו, אתה מחויב להביא איזשהו משהו, להקריב קורבן, ואם לא הקרבת, אז אומרים לך, נו, תשלים את זה, תשלם את זה. ואז שם כל המוטיבציה היא אחרת, וגם ההסתכלות היא אחרת, זה יותר מסתכלות של נשאר וויתור ולא של פרגון, כאילו.
זאת הערה נהדרת, תוסיף לזה, דיברת על לשלם, שיש ביטוי חייב באחריותו. נכון, ראית את זה במקורות שם בחגיגה? מה זה חייב באחריותו? אם אדם מתחייב להביא קורבן, זה חוב, אפשר לשלוח לו הוצאה לפועל. בעצם השאלה, אם שילמת את חובך, זה בעצם השאלה, כן? תמיר הרנדר, פה אתם אומרים, הרעיון שיש תשלום, שימו לב, אני עוד אחזור לסוגיה, אקרא אותה עוד פעם, וקראנו אותה ביום חמישי, אחזור אליה. בעצם מה אני מגלה? שיש מודל שלם שמדבר על אפשרות של אולי תשלומין, שהוא נמצא במקורות תנאים, שחלק ממנו ממש נמצא בעולם הקורבנות. כלומר, קודם כל, נתן, אתה רוצה קצת לספר על המשנה בסוכה? שם מופיע הפסוק הזה, מעוות לא יוכל לתקון, כן? וחסרון לא יוכל להימנות, כן? ושם מופיע הביטוי תשלומין רק בפי מי? בפי מי שאומר מה? שאין לדבר תשלומין, כן? אז נתן, אתה רוצה להגיד משהו על המשנה הזאת בסוכה? למה חכמים אומרים מובט לא יוכל לתקון, כן? חסרון לא יוכל להימנות, למה?
סעודת המצווה בעצם של החג של סוכות. המצווה שלה היא
בסוכות,
בחג
הראשון, וזהו. בוא נאמר את זה בצורה, אתה רושה לי קצת לנסות לדייק איתך יותר, למה צריך לדעת חכמים לאכול ליל יום טוב הראשון? מדין מה? כדי לקיים איזו מצווה? או אולי, נראה לי יותר פשוט, כי למה חייבים בלילה הראשון לאכול? לומדים את זה גזירה שווה מתדבב תדבב וחג המצות, וזה בעצם נועד לקיים, לא מצוות שמחת הרגל, איזה מצווה? מצוות סוכה, כן? אדם חייב ליזום סעודה בלילה הראשון בסוכה. שמה ההיגיון של חכמים שאין לדבר תשלומין בלילי יום טוב האחרון? מה ההיגיון שלהם? תגיד לי אתה. מה ההיגיון? מה ההיגיון? למה אי אפשר את מצוות סוכות לקיים ב... כי כבר אין מצוות סוכה ביום טוב האחרון. לא, כאילו זה לא מסובך, נכון? בואו נעשה בצורה הבאה. יש כנראה איזה... החג הסוכות הוא 7 ימים, היום הראשון הוא מיוחד. אני רואה את המודל הזה ממש מול העיניים, אבל כמו שדובר קודם, כולכם יודעים שיש חג הפסח וחג המצות, אז גם כולכם צריכים לדעת שאותו דבר יש מהן גם בסוכות. חג הסוכות הוא 7 ימים, יש 8 עצרת, שצריך לדון, וזה לא המקום עכשיו, מה יחסו לחג הסוכות, אבל מצוות סוכה נעלמה ממנו, כן? השתת חכמים מאוד הגיונית, מי שיותר מסובך להסביר אותו, ויש פה מעט יהודים שהיו איתי באלול, אבל אחד מהם הוא יותם, זוכר את הזיעה שהזענו עליו? זה להבין את שיטת מי, את שיטת רב לזר, אתה תסבירו לי איך בן אדם שהיה צריך לאכול בלילה הראשון, סליחה, איך בן אדם שהיה צריך לאכול בלילה הראשון סוכה, אז הוא ישלים אותו בליל יום טוב האחרון. זו שאלה מאוד מאוד קשה.
היה לך, היה לך רשום
את הספר, כאילו לא מסתה, כמו קורבן, אז הלילה הולך אחרי היום. מצוין. אתה אחרי זה תהיה מוזמן גם בסוגייתנו להכניס את זה, כי סוגייתנו מה זה מסובכת? אוקיי, בדיוק סביב הנקודה הזאת. אבל פה אומר אותם, אני באמת, אין לנו זמן פה לפתח את זה, אבל בשעתו, באלול, עסקנו בזה בהרחבה, כתב על זה הרבה דברים, הרב דוד הנשקה, אתה זוכר את הספר שלו, שם הוא טוען שיכול להיות שרב לזר חושב שליל יום טוב האחרון הוא עדיין חלק מחג הסוכות. למה? אז אמר לנו פה רעיון מאוד משמעותי יותם, שנצטרך בהמשך גם לבחון אותו, שבעוד שאנחנו רגילים, והערב והבוקר, שהיום הולך אחר הלילה, כלומר, היממה מתחילה בלילה, בבית המקדש, אתם יודעים שזה הפוך. בבית המקדש, הלילה הולך אחר היום, היממה מתחילה בבוקר, היא הולכת מבוקר עד בוקר. אז אומר לנו יותם, אולי מצוות סוכה קשורה בלוח הזמנים המקדשי. אם היא קשורה בלוח הזמנים המקדשי, אז אומר יותם, יש פה איזה צד לסבור, שהלילה של היום טוב האחרון, אולי מיתו של דבר, הוא לא שמיני עצרת, אלו הלילה האחרון של הושענא רבה. זו שאלה גדולה מאוד, ואני אומר, לא נוכל לפצח את זה פה, אבל שימו לב, שאם רוצים לנתח, אני מציב את השאלה שמציפה בפנינו משנת סוכה, כן, אל נתן עושה בראש לא, אז אולי אני אסכם, ואז תקטוש, בסדר? מודל אחד האפשרי שעולה הוא, מה שיותם אמר, שאתה יכול להשלים רק אם אתה עדיין בתוך... בתוך יחידת הזמן שזה שייך אליו, בלשון בלשון הזה רבי אליעזר מודה לחכמים שאי אפשר להשלים אחרי חג הסוכות את סוכות, הם חולקים מתי נעשה המעבר מסוכות לשמיני עצרת, או לחילופין אפשר אולי אחרת, לחילופין אפשר להגיד, לא, רבי אליעזר חושב שאתה יכול להשלים את משהו של סוכות אחרי הסוכות. כן, אל נתן, בבקשה.
אני רוצה לתמוך באופציה השנייה.
קדימה.
קודם כל, הלשון של המשנה היא, מי שלא אכל לילי טוב, יום טוב הראשון, ישנים בלילי יום טוב האחרון, שזה נראה כאילו, דווקא בגלל ש... לא בגלל שהוא במקרה איכשהו ספיח של היום השביעי, אז
כבר
לאכול בו, אלא בגלל שהוא גם ליל יום טוב.
מצוין. אבל למה אי אפשר היה להשלים ביום הראשון של חול המועד, יום השני של חול המועד? כי הוא לא עלה ליל יום טוב. אז אומר, בעצם, אבל עכשיו שים לב, שאתה מצד אחד מחזק קו אחד, ואתה מעלה בדיוק את השאלה השנייה, מה אתה בעצם אומר? אי אפשר להשלים אם אין לך את מה? את נתוני היסוד, אותה סיטואציה. שים לב, אתה אומר שני דברים ששניהם נכונים. אתה מצד אחד אומר, יכול להיות שבאמת זה לא קשור לסוכות, זה קשור ליום טוב, בסדר? ומצד שני, שים לב שאתה בעצמך אומר, אין דבר כזה, שאני אשלים את תעודת יום טוב, אם אני לא נמצא ביום טוב. שם לב לזה.
הרב, פה אני הולך לתפילה, לכן אני חושב שזה המודל.
אני עוד לא עובר לתפילה, אני עוד לא עובר לתפילה.
גם בשתוקה כתוב ראשון ואחרון. ראשון ואחרון זה הגדרות של יחידה אחת. ראשון זה התחלה, האחרון זה הסוף, אבל זה יחידה אחת.
שנייה. פה אני הולך לתפילה, בעיקר לסוגיה של... של הראשונים שמחייבים להשלים תפילה דווקא בתפילה אחרת. פשוט אני צריך להגיע עוד פעם לסיטואציה דומה.
מעולה.
ובתוכה אני יכול שתלווה אליה מה שפספסתי כשהגעתי לאותה סיטואציה בפעם הקודמת. ולכן, למה אני אומר נלווה? כי עובדה שמתפעלים קודם את התפילה של הזמן, ואחרי זה את התפילה של התשלומים. אז גם פה יש סעודה עיקרית, יוצאת ככה בגמרא, יש את הסעודה העיקרית, שזה סעודת ליל יום טוב האחרון, אליה אני גם מוסיף מיני תרגימה, קצת לזכר היום טוב הראשון.
מצוין, מצוין. אז אנחנו בלי נדר, כשנחזור לסוגיה בברכות, נחזור לדברים שלך, אוקיי? בכל מקרה, אנחנו פוגשים פה במשנת סוכה את המחלוקת בין רבי אליעזר וחכמים, ואולי המקור הכי בולט, המילה תשלומין לא יופיע, אבל עוד פעם איזה פסוק יופיע שם? מעוות לא יוכל לתקון, חסרון לא יוכל להימנות. פסוק שמופיע גם בסוגייתנו בברייתא, כן? מופיע במשנה בחגיגה. שם המודל שעולה בסוגיה מהו, בוא נראה אותו. מי שלא חג יום טוב הראשון של חג, קודם כל קורבן חגיגה, מה הגמרא פה חושב, המשנה חושבת, מתי היה ראוי להקריב אותו? ביום הראשון. אז אני רק אומר מאמר מוסגר, זה אולי תלוי במחלוקת ענקית בין בית שמאי ובית הלל במשנה בביצה, האם מקריבים נדרים ונדבות ביום טוב, אולי מה טיבו של יום טוב, אבל בואו לא ניגרר לתוך כל המחלוקת ההיא. אבל בעצם מה נאמר פה? בתוך עולם הקורבנות, שימו לב, אני מכיר מודל שאתה אמור להקריב ביום הראשון, עכשיו מה אומרים לך? אבל אם לא הקרבת ביום הראשון, עד מתי אתה יכול להקריב אותו? במהלך כל הרגל, מתברר שפה שמיני עצרת הוא גם בו אתה יכול להקריב, בגלל ששמיני עצרת לעניין הזה קשור לעלייה לרגל של חג, של חג הסוכות, לעומת זאת עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. למה? כי כבר מה? כי כבר עבר לגמרי. במילים אחרות, שימו לב שיש מודל תשלומין מאוד ברור בעולם הקורבנות, שמה נקרא המודל הזה? המודל הזה נקרא שאתה אמור להקריב בזמן מסוים. אם פספסת, כל עוד שאתה עדיין בתוך אותה מסגרת זמן, כמו כל עוד שאני יכול לומר שאתה עדיין במה? בתוך החג, אז אתה עדיין יכול להקריב. ברגע שהוא לא חג, אז אין אפשרות. אז זה למה רבה את לא יוכל לתקון. זה מודל שקיים בעולם הקורבנות. סליחה? זה די נראה משם שאתה אמור להקריב אותו בחג ראשון, אבל אם לא הקרבת בחג ראשון, אז יש לך אפשרות. אבל למה אני יכול עדיין להקריב קורבן חגיגה? כי אני עדיין בתוך החג. אני עדיין בתוך חג הסוכות. אבל אם החג עבר, ברור שאי אפשר. ואני אומר את זה בצורה הבאה. יש מודל של תשלומין בעולם הקורבנות, אבל המודל הזה אומר, למה אני לא אומר עבר יומו בטל קורבנו? כי היום בעצם מה קרה לו? הוא לא עבר. כי נכון שאמרו היום הראשון, אבל גם היום השני הוא חלק בחג הסוכות. במובן הזה, אני אומר, תקריב ביום הראשון של חג הסוכות, ולכן, כל עוד שהוא חג הסוכות, עדיין יכול להקריב. במובן הזה, אני אומר, זה עדיין הזמן. בסדר? זה מובן המודל הזה?
הדעה הזאת אפשר להצמיד, מה שראינו, יש את הדעה הרי לגבי התשלומים, שאומרת שאתה יכול להשלים עד שתי תפילות. כאילו, כל עוד לא עבר היום, היממה, 24 שעות של התפילות האלה, אתה יכול להשלים. וזה קצת הזכיר את זה. כאילו, יש מראש הישג נדרש, תתפל לשלוש תפילות ביום שקרו. צריך להניח את זה, אבל... ואז, ברגע שפספסתי אפילו שתי תפילות, כל עוד אני עדיין באותו יום, אז פספסתי את הזמן, כאילו, הפרטי שניסו לתקן, אבל אני עדיין בתוך המסגרת שמאפשרת. ברגע שהגיע, נגיד, מנחה של היום אחרי, זה כבר יום חדש, זה כמו לבקש להקריב את קורבן חגיגה של פסח ביומיים אחרי, אחרי שיוצא החג.
מצוין. אז בוא עכשיו עם המטען הזה, שבעצם מה עשינו? חשוב לי שנתחבר לצורת החשיבה. ניסינו לחפש מודלים מתרימים. כאילו מישהו מכם אמר בצדק בשיעור הקודם, סליחה שאני לא זוכר מי, אבל הקרדיט אני נותן לו, שאם אני אומר תפילות כנגד תמידים, חייב לדעת קודשים, נכון? בעצם מה שהוא אמר, אוקיי, אם אני בסוגיה שדן הבא שאלה, שעבר יום מוברת לא יוכל לתקון, אז אני צריך ללכת למקומות שכתוב מוברת לא יוכל לתקון, ומה לשאול את עצמי? מה הגדרים שלו? אני מגלה פה שבעולם הקורבנות קיים במסכת חגיגה איזשהו מודל, עכשיו אני בא עם המטען הזה לסוגייתנו, ואני מנסה כאילו לבחון את הסוגיה שלנו, כן? עכשיו, הסוגיה שלנו כבר, זה דובר ביום חמישי, ובשלבים השונים של הסוגיה, מה יש לנו? יש לנו מודלים, תובנות שונות לאיך עובד דינו של רבי יוחנן. זה בעצם מה שאנחנו מגלים, נכון? זה מוסכם? אני מתחיל עם השלב הראשון בסוגיה, בואו נחזור על זה. השלב הראשון בסוגיה, הגמרא ראתה התנגשות, בין הקביעה שזמן תפילת שחרית הוא עד 4 שעות או עד חצות, לבין מה הגמרא רואה התנגשות עם דינו של רבי יוחנן. ומאוד עבדנו קשה ביום חמישי, מה בכלל ההתנגשות? רבי יוחנן אומר שאתה יכול להתפלל בתורת השלמה, והזמן הוא באמת עד 4 שעות, כאילו מה הסתירה, נכון? ועל כורחנו שבשלב הראשוני של הסוגיה, מה הגמרא כנראה חשבה? שמשמעות דינו של רבי יוחנן מה הוא? כן, שבאמת אין מגבלה של שחרית דווקא לארבע שעות, כן? כלומר, אני אומר את זה בצורה הבאה, כשאתה מתפלל בשלוש בצהריים שחרית, אז מה אתה מתפלל? שחרית. זה מה שאתה עושה, יש לי הוכחה, מניחים תפילין. סליחה, אני עוד מיושן שתפילין קשור לבוקר, בסדר, אבל... כאילו... גם על זה דיברנו, אני יודע שאני מיושן, כן? האמת שאני לא מצטער על זה. סיפר לי אבא שלי שפעם אחד מהרבנים והוא ישיב באוניברסיטה, כשהוא אמר לו שהוא רואה את הצעירים, הוא לא מקנה בהם. כאילו, הוא אומר, וואו, יש להם את כל העתיד לפני, והרעננות של הנאורים וזה. ואז הוא נזכר בדברים שהוא כבר הספיק לחוות בחייו, את האנשים שהוא פגש. זה רב שראה אותו חופץ חיים, שראה את רב חיים מבריס. כל זה אומר, טוב, אז אתה יודע מה, אני קצת נחת דעתי. כאילו, אל תדאגו, לכונו לכם חוויות גדולות, כן? ואני אומר, אני נזכר ו... בדברים שכבר עשיתי, ואני אומר, אתה יודע מה, אני, חלק מהדברים שעשיתי אתם לא תעשו. לא תראו את הרב סולוביץ'יק הוא אדם כזה, אבל חלק מהדברים שאתם תעשו גם אני לא אעשה, כן, אז החופיתים, בסדר? אל תדאגו, כן? אבל אני חוזר לעניין שלנו, בסדר? ברור שהגמרא חשבה שדין תשלומים בעצם מתכסח עם כל הרעיון בכלל שיש לתפילות זמן. לא סתם הפני יהושע יגיד, הצליל הכי טוב בגמרא, בתחילה, מה הוא? מה הפני יהושע מציע? מישהו ראה את זה? שחשבו שתפילות לא כנגד תמידים בשורה הראשונה. בעצם אומרים, כמעט אם יגיד את ההתנגשות ככה, המשנה מדברת בשפה שתפילות כנגד תמידים, והגמרא חשבה שדינו של רבי יוחנן מדבר באיזה שפה? רחמה או תפילות כנגד אבות, וזה בכלל לא מוגבל בדווקא לשעה מסוימת, זה יותר עבודה שבלב, והגמרא אמרה, זה לא מסתדר. כן? מה באה הגמרא והציעה? לא, זה בכלל לא מתנגש. כי צריך להבדיל בין מה שהגמרא קוראת שכר תפילה בזמנה, לבין מה שהגמרא קוראת שכר תפילה. כן, זמן התפילה הוא 4 שעות או חצות, ובכל זאת תשלום בנוי על מודל שזה כבר לא הזמן, אבל יש לך שכר תפילה. שאלה שאני רוצה לשמוע מכם, איך אתם מבינים את המודל הזה של שכר תפילה בזמנה לעומת שכר תפילה? מה בדיוק הסיפור הזה? מתברר, זה קצת קודם כל, זה מזכיר מודל בקריאת שמה? תלוי איך מפרשים את קריאת שמה. אבל הקורא מכאן ואילך לא הפסיד כלם הקורא בתורה. בשעתו, מה הייתה השאלה ששאלתה אצלנו? האם הכוונה, סתם אתה לומד תורה, האם הכוונה שיש איזה קיום בקריאת שמע גם של קריאה בתורה? כלומר, פה ברור שהצליל הוא שיש תפילה, היא קשורה בזמנים, אבל גם יש תפילה שהיא לא קשורה בזמנים. כן? עכשיו, זה מאוד מאוד מפתה כשאני רוצה לנסות להסביר את זה, לחזור ל... אני אומר לפתיח של השיעור כללי, ולנסות מה לחשוב כל הזמן, שאולי בתפילה יש שני יסודות, יש שני דינים. התפילה בנויה שני יסודות, כשאתה מתפלל בזמן, אתה מגשים יסוד, את כל היסודות, כשאתה מתפלל לא בזמן, נשאר לך רק יסוד אחד בלי היסוד השני, כן? עכשיו אני לא יודע, מישהו יסתכל ברמב"ם בפרק ג' הלכות תפילה לך א', כן. וראיתם את החידוש הזה שהאמת המקור הוא בריף. אבל הרמב"ם משתמש לגמרי במודל של הסוגיה, אבל לא איך שהוא כתוב בסוגיה. בסוגיה, על מה זה כתוב? זה שלב ראשון בגמרא, שבו הגמרא מנסה ככה להסביר את מה? את תשלומין. כלומר, הגמרא קוראת לתשלומין שכר תפילה, ולתפילה בזמן שכר תפילה בזמנה. נכון? מה החידוש הגדול ברמב"ם? זה בעזרת השם נעסוק בזה בהמשך. הוא מלביש את זה על חכמים, על רבי יהודה וחכמים. בעצם מה הרמב״ם עושה? הרמב״ם מאפשר, הוא פוסק הלכה שזמן קריאת שמע, תפילה סליחה, הוא כמו רבי יהודה עד 4 שעות, אבל הוא מאפשר להתפלל שחרית עד חצות, כשיטת חכמים. שאלה זה איך להבין את המודל הזה של הרמב״ם. ואם... אז הכסף משנה, ראיתם איך הכסף משנה מבין אותו? בואו נראה את זה ביחד, כן. אוקיי? כסף משנה אומר, כסף משנה אומר, ונראה לי הטעם, וכיוון דקיימה לה הנטעה ולא התפלל שחרית, נתפלל מנחה 2 ויוצא ידי חובתו שחרית, כל שכן עד חצות. לפי הכסף משנה, זה בנוי על תשלומים. ואז בעצם זה שכפול של הגמרא, נכון? אבל יד על הלב, זה תשלומים? אני חושב, בתשלומים מה חייבים? קודם, פה אז אתה בפלש אחרית לבד, נכון? אבל שאלה יותר עמוקה, אני רוצה, תשלומין הגמרא אומרת בהמשך, מוגבל רק למה? רק לתאה, נכון? רק לשוגג, נכון? אנוס או שוגג. ומה כתוב מפורש ברמב״ם? ואם עבר, מה כותב הרמב״ם? או תאה, מה זה עבר? תתגרמו לעברית מודרנית. אפילו במזיד, ברמב״ם נראה שזה לא רק בתאה, זה אפילו במזיד. זה מוסכם קודם כל הדיוק ברמב״ם? ברמב״ם נראה יותר שהוא לוקח את המודל של הגמרא, אבל הוא לא יוצק אותו בתבנית של תשלומין. אני רק אומר, כנראה תשלומין ייבנה לפי המשך הסוגיה. זוכרים? אנחנו, כלומר, השלב הזה בסוגיה, לפי הרמב״ם, הוא שלב ביניים בתשלומין, שהשלב הזה יחמוק מבין האצבעות בהמשך, יבנו את תשלומין על משהו אחר, אבל המודל הזה, הרמב״ם אימץ אותו בשביל להלביש אותו על בחוק הגדול וחכמים. אני אסביר מה ההבדל הגדול בין זה לבין תשלומין. כשהרמב״ם אומר שאתה יכול עדיין להתפלל עד חצות, הוא מאמץ, הוא מאפשר להתפלל כמו מי? כמו חכמים שחושבים שזמן שחרית הוא עד חצות. ובינים אחרות, מה, אני חוזר לשאלה, כשהמתפלל תשלומין, אני מתפלל אחרי צהריים, מנחה או שחרית? ברמב״ם הזה ברור שמה אתה מתפלל? שחרית. זה ברור שאתה מתפלל שחרית. בוא נראה במילים אחרות מה הרמב״ם בעצם אומר. אני קובע את הזמן לפי רבי יהודה, אבל אני מאפשר להתפלל כמו חכמים, אבל זה לא תשלומין. עכשיו, למה אני מאפשר להתפלל כמו חכמים? אז מה התשובה? למה אני מאפשר את זה? כי היות וחכמים חושבים שזה בוקר, שזה דיין שחרית, אז אני אומר, אתה יכול לעשות כמוהם. למרות שאני לא פוסק ככה, אבל אתה יכול לעשות כמוהם. אבל זה כבר לא נקרא תפילה בזמנה. כלומר, אם אני שואל ברמב״ם, מתי זמן התפילה? עד 4 שעות. אבל ברמב״ם נבנה מודל. אני רוצה ש...
הרב, זה בוודאות תלוי בחכמים. אי אפשר להגיד שבגלל שפשוט, גם לרבי יהודה, זמן מנחה מתחיל מ6 שעות. זה לא שהוא חושש לדעת חכמים. כי אם הוא חושש, זה לא אומר שזה נחשב תפילה בזמנה.
אז אנחנו נמשיך. אני כבר אומר, אני לא רוצה לקלקל את השמחה של הגילוי, אבל אני אומר, אנחנו גלה ברמב״ם אותו מודל על מנחה. הרמב״ם כותב בהמשך פרק ג' שזמן מנחה הוא עד פלאג, כמו הוא פוסק כמו רבי יהודה, והוא כותב, ויש לו להתפלל עד הערב. כלומר, הוא מאפשר, אבל שם הוא לא כותב שזה רק מי שעבר אותה, שימו לב. אז זה נושא שיעסיק אותנו. כלומר, אבל המודל הזה, שהרמב״ם פוסק כרבי יהודה בכל המחלוקות, ומאפשר להתפלל כמו חכמים, הוא קיים. לכן לא נראה לי שזה מהסיבה שאמרת. זה נראה לי שהרמב״ם יש לו מודל שזמני התפילה, רבי יהודה צודק, זה זמני התפילה, אבל הוא מאפשר להתפלל כמו חכמים, יצטרך לעבוד, לא היום, על למה המודל הוא מתגוון. אבל מה הרציונל שאני פוסק כמו רבי יהודה ומאפשר כמו חכמים? אז אני רוצה לחזור לדברים שהוצאו כבר ביום חמישי, שרבי יהודה צמוד יותר.
הכסף משנה אומר את זה ממש, שבגלל שבין 4 שעות ל-6 שעות זה זמן, זה עדיין עוד מהמנחה, אז אני לא יכול, אז כאילו הכל הרבה יותר פשוט כשצריך להשלים.
נכון, אבל עדיין נראה ממנו יותר שזה בנוי לגמרי על מודל תשלומין. אני אומר דבר אחר, תשלומין אומר שהזמן שעכשיו זה כבר לא שחרית, שחרית עבר הזמן. כאן הרמב"ם אומר, אני מוכן לאפשר לך עדיין שחרית. בסדר, אתה אמיתי?
כן, כן. תשלום
עכשיו אני אומר, אנחנו נצטרך לעבוד על זה יותר כשנגיע גם למנחה. אבל אם אתה, אני רוצה ללכת איתכם איזה רעיון, שרבי יהודה קרוב יותר לזמנים, איפה? במקדש. בסדר? אין שום עדות במקדש שאי פעם יקריבו קורבן תמיד של שחר אחרי 4 שעות. אז לכן הזמן נקבע לפי המקדש. הזמן הולך עם תמידים. שיטת חכמים מוזכר ביום חמישי, לוקחים את היום, חוצים אותו לשניים. וחכמים יותר נראה שאולי לא שהם חולקים מתי יקריבו אותה תמיד לבית המקדש, אלא על מה הם יותר בנויים?
שצריך שני תמידים.
שצריך, לוקחים את היום, עובדים יותר עם רחמי. יש בהחלט בעצם פה מודל שאומר, שכר תפילה בזמנה זה כמו תמידים, אבל אתה יכול להתפלל כמו חכמים, שבעצם שיטתם היא לא זמן אחר של המקדש, אלא הוא מכניס את היסוד השני, עד חצות, שזה זמן גם שרוי לתפילה. עכשיו הרמה האמת מוסיף עוד חידוש מדהים, רוצה לשמוע אם מישהו שם לב אליו. איך הרמה מסביר שזה אפשרי? זה פילי פלוי מה שהוא כותב. שכשם, שמתם לב לנימוק? אז עכשיו ביחד. שכשם שתפילה מצווה מן התורה, כך מצווה מדבריהם להתפלל אותה בזמנה, כמו שתקנו לנו חכמים ונביאים. מה הרמב"ם רומז בהסבר הזה? שימו לב, הרמב"ם מדהים. שהזמנים הם דרבנן, ולכן הקביעה שהוא עד 4 שעות הוא דרבנן, ולמה אתה יכול להתפלל עד חצות? לא, למה אתה יכול להתפלל עד חצות? כי מדאורייתא זה עדיין הזמן. אתם שמים לב? יפה מאוד. עכשיו פה אתה שואל שאלה מצוינת, שהיא שאלה באמת מאוד מאוד יסודית, האם כשיש לי מושג דאורייתא, וחכמים מתקנים תקנה על גביה, ומעצבים את הפרטים ההלכתיים, אם אני יכול להגיד, אני את הדרבנן לא הכי מקפיד, אבל אני עדיין מקיים את הדאורייתא. בסדר? זו שאלה מאוד גדולה, בהרבה מאוד תחומים. האם באמת הרמב״ם, זה המודל שהוא מציע, כאילו הרמב״ם בא ואומר, זה מה שאתה יכול, אז קודם כבר הצעתי את הסייג, אני לא בטוח שזה יכול לדייק את זה פה, כי הרמב״ם לא אומר, תתפלל מתי שבא לך, בסופו של דבר, מה הרמב״ם אומר? זה יכול להיות רק עד מתי? עד חצות, או בסופו של דבר, זה אומר ככה. גם אם אני פוסק, כמו רבי יהודה, אבל היות ואני יודע שמדאורייתא אפשר להתפלל כל הזמן, וזה לא מוגבל דווקא לזה, אז לפחות מה זה מאפשר לי? זה הבסיס שמאפשר לי לעשות כמו מי? כמו חכמים. אבל ברגע שגם לא תהיה שיטת חכמים, כבר אף אחד לא יחשוב שזה מקיים את התקנת רבנן של הבוקר, של השחרית, אז אתה כבר לא תגיד טוב, ומקיים את הדאורייתא. עדיין יכול להיות שאתה שלומין בנוי עליו, אבל בעצם אני רוצה לסכם את המודל הרמב"מיסטי. המודל הרמב"מיסטי אומר, קודם כל, שההגמשה שעושים בזמני תפילה, בנויה קודם כל על כך, שכל הזמנים הם דרבנן. זה קודם כל, זוכרים את הכסף משנה בפרק א' בקריאת שמה? שהכסף משנה טוען שזמן קריאת שמה הוא דרבנן, ולכן אתה יכול לקרוא ברכות כל היום, זוכרים את זה? נורא נורא דומה לרמב"ם הזה. כלומר, הדאורייתא לא נעלם. אבל הדאורייתא לא נעלם, אני חוזר, רק שזה עדיין יכול איכשהו להיכנס בתוך השדה של הדרבנן. שיש דעה כזאת, שאין דעה, אתמול תפס אותי מישהו בבית כנסת ואומר לי, מה אמר לי איזה בן דוד, שאי אפשר ללבוש תכלת. למה? כי אם תיקח חוט אחד, לפי התוספות שצריך שניים, זה בעל תיגרה. ואם תיקח שני חוטים, לפי הרמב"ם זה בעל תוסף. אז חייבים ללכת בלתיגרה. אמרתי לו, תגיד, אתה נורמלי, אם אדם עושה כמו הרמב"ם, אז הוא עובר על בעל תיגרה. אם אדם עושה כמו התוספות, הוא עובר על בעל תוסף. אז שמע לכם נורמלי. כל עוד שיש דעה שאומרת את זה, אתה לא גורע ולא מזיק, אתה מקיים את רצון השם. כלומר, השם נתן לך להתפלל, הוא לא הגביל בזמן, חכמים הגבילו בזמן, אבל זה לא שאני בא ואומר, אבל טוב, אז תתפלל מתי שבא לך. אבל כן, הידע הזה, מה הוא מאפשר לי? למרות שאני פוסק לרבי יהודה, להגיד, ואתה יכול, גם כשפספסת את רבי יהודה, פספסת את הזמן, שאתה יכול עדיין להתפלל, אבל כל עוד שעדיין שחרית, אבל צריך שיהיה מישהו שיחשוב את זה, מישהו שיגיד את זה. עכשיו אני רוצה לומר את זה בצורה הבאה, אם התחברתם לרעיון שהתפילה של התורה היא יותר תפילה של רחמי, והתפילה כנגד תמידין היא הדרבנן, אז מה בעצם התרגום של דברי הרמב״ם? מה התרגום שלו? התרגום הוא שהתקנה של התפילה היא להתפלל בצורה שהיא מוגבלת לזמנים של התמיד, אבל למה אני לא אעצור את זה ואני לא אגיד זהו, אבל אתה לא יכול אחרי 4 שעות? כי אני מודע לכך שהיסוד של, זה לא רק כי התורה מדורייתא לא הגבילה, אלא כי סוג התפילה שיש בתורה הוא לא ניתן לעצור אותו, אתה עדיין יכול להתפלל אותו יותר את תפילת הרחמי. עכשיו, מישהו הספיק לראות המרומי שדה? הנציב אומר, המודל הזה ברמב״ם, על מה הוא בנוי, על איזה מודל של תשלומים? של חגיגה. בעצם, אני אומר, למה אתה יכול להתפלל עד חצות שחרית? מה התשובה שאני נותן? כי זה כמו להקריב חגיגה ביום החמישי של חג הסוכות. כי נכון שהזמן הוא ביום הראשון, נכון שצריך עד 4 שעות, אבל אתה עדיין בסוכות, אתה עדיין בשחרית. זה המודל, ולכן אומר הנציב שברור, וזה מדויק ברמב"ם לגמרי, שזה אפילו במזיד. כלומר, במילים פשוטות, מודל אחד של תשלומין, אני אומר, זה רק עולה בסוגיה כשלב שידחה. הרמב"ם שימר אותו, תוך כדי שהוא מקפיא אותו, אבל שם אותו בתוך איזה מסגרת, איזה סד, של שיטת רבי יהודה חכמים, עד חצות רק. אבל המודל הזה אומר, פספסת את הזמן, אתה עדיין יכול להתפלל שחרית. זה בנוי על מודל תשלומין, הוא לא מוגבל דווקא לשוגג, כי זה עדיין שחרית, זה שחרית לפי מי? לפי חכמים. אבל צריך שמישהו שיחשוב שזה שחרית, בסדר? כמו הבני מלאכים, צריך שמישהו שיגיד שזה עדיין שחרית, כמו הרמב״ם, זוכרים את הרמב״ם על זמן קימה? הרמב״ם על קימה, הרמב״ם אומר, הלכה כרב לזר, אבל אתה יכול לקרוא עד... עד 3 שעות. זה מודל מאוד מאוד דומה. זה מודל, זה עדיין בוקר. יש מחלוקת מתי הבוקר, אז אנחנו, זאת הסיבה שאני נותן את השוליים האלה. כשאני מתקדם בתוך הסוגיה בהמשך, אני כבר בוודאות הולך למקום אחר לגמרי. נכון? אני כבר מדבר לא על להתפלל עדיין שחרית, ברור שכבר הלך שחרית. אני בחמש אחרי צהריים. פה ברור שלתוך איזה עולם נכנסתי? לעולם של... לעולם של תשלומין, לעולם שעבר הזמן, ואני רוצה עכשיו לשאול את עצמי מה לעשות, נכון? ופה מה ראינו? שהגמרא חוקרת, בואו נקרא את זה עוד פעם היום, תוך כדי זה שנכניס את זה תוך ראשונים, היא באה אלו תאה ולא התפלל מנחה, מה הוא שיתפלל ערבית 2? אם תמצא לא אומר תאה ולא התפלל ערבית, מתפלל שחרית 2 משום דחד יום, או דכתיב ערב היבוקר יום אחד, הלך התפילה במקום קורבני, וכיוון דבר יומו בטל קורבנו. אז מה הגמרא פה, שימו לב על המודל שהיא מוכנה לתת אותו, איזה מודל? יותם, מאוד מעט נזמין אותך, אתה יוצא?
לא, צריך ללכת
ל... אתה תורן, אוקיי, זה נתן, יגיד במקומך, בסדר? אבל שימו לב רבו ישראל למודל הזה. הגמרא פה חושבת שיהיה תשלומין רק בתוך מה? בתוך? בתוך אותה יממה, ערב, הבוקר וצהריים, השיחה והמאה. אז יהיה לכן תשלומין ממתי למתי? מערבית לשחרית, משחרית למנחה. למה? כי הם נמצאים בתוך אותה יממה. אבל, אומרת הגמרא, וכיוון דבר יומו, אבל אם אני עובר יממות, כבר לא ניתן. כבר ממנחה לערבית, אני לא אוכל. זה מה שהגמרא טוענת. שימו לב שהמודל הזה דומה לאיזה מודל של חגיגה במידה מסוימת, נכון? נכון שהוא דומה לחגיגה? למה אני יכול להשלים מערבית לשחרית? אני עדיין, זה כמו היום הראשון, להמשך על המועד. למה אני יכול להשלים משחרית למנחה? נכון, פספסתי שחרית, אבל עדיין מה? אני עדיין בתוך החג, כן? מה היינו צריכים להגיד על התמידים? כזה דיברנו קצת ביום שני. שאומנם כתוב את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה מן הארבעים, ומה אני חייב להגיד? שניים ליום, עולה תמיד. זה מה שאני צריך להגיד. כלומר, אני עדיין, זה מודל החגיגה, אני עדיין בתוך הזמן, כן? זה לא אומר בהכרח שאני כבר עדיין מתפלל שחרית, אולי זה כבר מנחה, כי עובדה שפה אני כבר נכנסת למגבלות, אילו מגבלות נכנסות? שאתה מתפלל שתיים, אני אומר את זה בצורה הבאה, והמודל של חגיגה, אתה לא פולש לתוך זמן שיש בו קורבן אחר. אבל מה קורה כאן? אתה מצד אחד אומר מודל התשלומית של חגיגה, מצד שני, מה אתה אומר לעצמך? זה כבר הזמן של מנחה, אני כבר לא כבר יצאתי בזמן שחרית, כן? אז אני נמצא פה באיזה תנועת זמנים של כפולה. אני אומר, אני בתוך אותה יממה, אבל כבר עברתי לחלק הבא של היממה, כן? ולכן המגבלות פה מתחילות להיכנס, ועדיין מבחינת צורת החשיבה של הסוגיה, אני עדיין מצוי עמוק בתוך איזה צורת חשיבה שאני נמצא במעין מה? במעין תשלומית של חגיגה. נכון? או אומרת הגמרא מה? או דין וכמד אצלו תרח מהי, כל אימת דבא אימץ לאיבה אזיל. וכאן ההנחה היא שבעצם בא לעולם סוג חדש של תשלומים, שהוא בכלל לא מדבר את השפה של, של חגיגה. למה אני יכול להתפלל כי הוא רחמי, ועמדנו ביום חמישי, איך רחמי גם הוא המקור לחיוב נשים? רחמי אומר, מה אתה אומר לי אם אתה להתרגש? מה אתה אומר לי אם אתה להתפלל? מה אתה אומר לי את כל הדברים האלה? כאן בעצם בא לעולם סוג חדש של תשלומים. שתפילה היא מעל הזמן, זה מזכיר במידה מסוימת את תחילת הסוגיה. ואז השאלה הענקית שהייתה לנו, עכשיו אני רוצה לשמוע מכם, מי מהראשונים בחר מה? תשמע, אדמה רבונה בר יהודה, אמר רבי יצחק, אמר רבי יוחנן, טעה ולא יפה מנחה ופה לרבי שניים, אין בזה משום דבר יומו בטל קורבנו. מה הייתה השאלה שהשארנו אותה פתוחה ביום חמישי? מה הכוונה, אין בזה משום עבר יומו בטל קורבנו? אם הכוונה מה?
זה הרחבה של מודל הקורבן, כי הוא זה עדיין נשאר קורבנו, אבל
מעולה.
ואין בזה משום עבר יומו, או שזה בכלל מודל אחר?
מצוין. האם שאני אומר, אין בזה משום עבר יומו בטל קורבנו, למה אני לא מסתבך עם עבר יומו בטל קורבנו? כי הוא לא קורבן. זאת הסיבה.
שזה קורבן, אבל
או אם אני אומר, הוא קורבן, ועדיין לא עבר יומו בטל קורבנו. זאת שאלה שישארנו. עכשיו שהכנתם ראשונים, אני רוצה לשאול אתכם, תקחו שיטות ראשונים שלמדתם, ואני מבקש שתלבישו אותם על השאלה הזאת. מי מהראשונים קרא את הגמרא שהכוונה אין בזה משום בטל קורבנו, כי עזבתי את מה? את עולם הקורבן, כי באמת בעולם הקורבן אין אפשרות להסביר את השלומים ככה, ומי המשיך לדבר בשפה של הקורבנות, רק התחדש לו שגם אם מנחה לערבית אין בזה עבר יומו בטל קורבנו, מהסיבה אולי פשוטה, כי זה לא נחשב עבר יומו. אתם יכולים לחשוב על השיטות ראשונים שראיתם? מצוין. אז אומר לנו אל נתן, שהמאירי בוודאות עובד עם המודל השני, וזאת מהסיבה, כי המאירי, איך הוא מנמק את היכולת להתפלל תשלום ממנחה לערבית, איך הוא מנמק אותו? מצוין, כל הכבוד לנתן, ראיתם את זה? המאירי אומר, כי היכולת להתפלל תשלום ממנחה לערבית הוא, כי יותר חלבים ואיברים. בסדר, אני אומר, מי הראשון שמאוד ביטא את התפיסה הזאת? הראשונים, תוספות ורמב״ם, שמה אמרו? מה אתה יכול להשלים? באיזה נסיבות? רק אם זה התפילה הסמוכה. רק אם זה התפילה הסמוכה. אתה לא יכול אם זו תפילה רחוקה יותר. בסדר? אם אני כרגע מגביל, למה אני יכול מנחה לערבית? כי אני עדיין נמצא, נקרא לזה, כמו דיברנו קודם על אבא, שאתה מאחר להסעה והוא מחכה לך בחנייה. כמו שהוא עצבני עליך מחץ, כי הוא מאחר לעבודה בגללך, כן? הם מחכים לכם? כבר לא, מה, נותנים, אתם כבר גדולים, סליחה.
לכולם יש שלט.
לכולם יש שלט. אוקיי, אז אולי רמב״ם הזה, נכון? והאמת, שאני חוזר לדברי אותם שהלך לנו, אבל אתה חברותו שלו, ומה בעצם השאלה הענקית שמתעוררת, אבל מדברי המאירי, שהגמרא עבדה עם המודל של ערב הבוקר וצהריים, אבל האמת שהמודל היותר נכון מהמקדש, מה צריך להיות? בוקר, צהריים וערב. שמים לב? מה זה?
יצא פה מודל מוזר של ערב הבוקר וצהריים וערב, וזה אוחז את החבל משתי קצותיו.
נכון. מי שמאוד התייסר בשאלה הזאת זה פני יהושע, מוזמנים לראות אותו, אבל שימו לב, השאלה פה, כלומר, יכול להיות, ואני בטוח שהמירי ככה קרא את הגמרא, שהגמרא אומרת שהסיבה שאתה יכול ממנחה לערבית, זה לא כי נוטשת את ההיגיון שתפילה כנגד קורבן, ואני יכול להשלים רק במודל של חגיגה כשאני בתוך המודל הזה, אלא פשוט מה שהתחדש בסוגיה זה שהערב הוא ממשיך את מנחה. וזמן מנחה בעצם יגלוש לתוך הערב. אתה אתה צודק, אתה יודע איפה יש מודל כזה אל נתן, שבו שרשרו את שתי התפיסות של הזמן? בואו אני אביא לכם דוגמה לזה. תוספת יום כיפור, מחר השיעור כללי של הראש השישי והתוספת שבת. לא רוצה לעשות לכם ספוילר, אבל ברמב״ם אין תוספת שבת, יודעים את זה? אין, המושג לא קיים. כשמגיע הזמן של שבת, יהיה שבת, יום שישי הוא יום שישי. ששבת תיגמר, אז תיגמר, ולא יהיה מוצאי שבת, שבת. אז רק, יש רק תוספת יום כיפור. מאיפה מגיע תוספת יום הכיפורים? קודם כל הוא מגיע, זה הכל חידושים של סבי הרב סולובייצ'יץ. זה קודם כל זה מגיע, כי התורה לא כתבה שיום הכיפורים הוא רק עשירי. אלא התורה כותבת שבתשעה לחודש, בערב, מערב עד ערב. אז לכן היות וליל יום כיפור קדוש בבחינת תשעה לחודש בערב, אז הוא יכול להתחבר לתשעה במשך היום. בסדר? במובן? עכשיו, בכל זאת, ולמה התורה תראה אותו ככה? זה מאוד פשוט. יום כיפור הוא יום מקדשי. אז מתי יום כיפור בעצם אמור להיות? מיוד בבוקר עד כולל הלילה של אחריו. אבל יום כיפור גם נוהג בגבולים. בגבולים מדין מה הוא נוהג? מערב עד בוקר, מערב עד ערב, אוקיי? אז ככה יצא לי שיום כיפור הוא חג שמצליח להתפשט לאיזה מקום? גם לתשיעי וגם לעשירי בלילה, כן? תקחו את התורות שמוזכרו קודם בקורבן פסח. ליל תדבב אוכלים בו קורבן פסח, אבל האמת שהוא משרשר שני חגים. בחג המקדשי זה הלילה שאחרי הוא דלת, ואילו בחג של המצות הוא הלילה של ליל תדבב, בסדר? שלמים שנאכלים שני ימים ולילה. מכירים את המודל הזה? איך הגיעו לשני ימים ולילה? זה לא מוזר? תמיד במקדש זה יום ולילה. אז התשובה היא, מדין המקדש מה הזמן אמור להיות? יום ולילה. אבל היות והוא נאכל בגבולין, הוא נאכל בכל מחנה ישראל, הוא נאכל בכל ירושלים, וירושלים זה מערב עד, וירב עד בוקר. ככה קיבלת יום לילה ויום. כאילו יש קרס, כאילו מי משרשר את שני לוחות הזמנים, הלילה שמשותף לשתי הגדרות, אוקיי? עכשיו יש משהו כזה אל נתן בדברי המאירי. ואני אומר, בדברי הרמב״ם אפשר לראות שהוא לא מבטר בעצם על הרעיון שתשלומין לא יכול לגלוש מחוץ לגבולות של הזמן ששייכים לדבר הזה. אוקיי? זה מוסכם? מצוין. כנגד זה, מי בעליל ראה את תשלומין כהגאונים, חלק מהגאונים, כן? הרייבד, שמה הם אומרים? אם אתה, נגיד, היית בקומה 10 ימים, לא התפללת 10 ימים, אז מה אתה יכול לעשות? אתה יכול לאגור את כל התפילות, ואז להתפלל 30 תפילות ברצף, לעשות תשלומים. זה לא מדבר אם אני עדיין בתוך הזמן, כן? זה מדבר יותר עם איזה שפה, עם שפת הרחמי. כאילו, פספסתי תפילה. כמו הרב סבתו, פספסתי תפילה. איפה זה שלא אכפת לו שפספס? פספסתי תפילה. אני מרחם עליך, תתפלל.
זה גם לא רחמי.
פה אתה אומר, איזה מין רחמי זה בין אמפל 30 תפילות אחד אחרי השני.
זה משהו פורמלי, ורחמי זה הכי לא פורמלי. היינו רואים, תתפלל תפילה מאוד ארוכה, תוסיף בשמה כולנו הרבה, אבל עוד תפילה זה הכי לא רחמי שאפשר, כאילו.
אז זו שאלה שאני שאלתי בעצמי ביום חמישי, כן? מה שאלתי אתכם ביום חמישי? אתה טוען רחמי, ואתה מחכה לתפילה הבאה, ואומר אותו דבר כמו התפילה. מה אתה אומר לי רחמי, בסדר? שאלה טובה, אני לא אפתור אותה, בסדר?
סתם אתה מתעזז בין כלום
לכלום.
זה לא
מולגיש.
אתה עושה סתם...
אבל בוא נמיד ככה, אישי, גם אם קשה לנו או לך, כן, לחבור, זה בנוי על רחמי, דבר אחד ברור, זה לא בנוי על זה, על המודל של חגיגה, זה לא בנוי על זה שאני אומר, אני עדיין בתוך הזמן של, בתוך אותה יממה, אני ממש במחילה לא. עכשיו, אני תוהה, אני לא יכול להגיד שזה ודאות כתוב שם, אבל האם יכול להיות שיש פה שני דינים, שיש פה את שניהם? כלומר, אם יכול להיות שיש מודל, לא צריך לבחור בין המודלים, אלא מתוך של דבר, שני המודלים מתקדמים במקביל, ומה שאני מרמז כאן, זה לחידוש עצום, לדיוק שאני מנסה לדייק בדברי הגאונים. אני רוצה להתחיל ברב סידור רב סעדיה, שיש לו רמיזה אפשרית לשיטת ביניים בין מחלוקת הרמב״ם והרייבד, האם התשלום היא רק לתפילה הסמוכה, ואם תשלומין הוא גם למאגר תפילות שפספסת. שכן, כשרב סעדיה נותן דוגמה, תראו מה הוא כותב. לא יתפלל מנחה, יתפלל ערבית שתי תפילות. אם לא יתפלל מעריב, בבוקר שתי תפילות. אם לא יתפלל ערבית ולא שחרית, במנחה 3 תפילות. שמתם לב שהדוגמה שלו, שאפשר להתפלל 3 תפילות, זה במקרה שהוא בתוך בתוך היממה, ערב הבוקר וצהריים, תהיתי, האם אפשר לדייק בדברי רב סעדיה, שאם אדם יפסיד מנחה, אולי איזה זכות עומדת לו? רק בערבית, אבל לא עומדת לו הזכות, אם הוא ישכח גם ערבית, להתפלל בבוקר. וזאת למה? שאולי מנחה בנוי, היכולת, כאילו, מה אפשר לחצות את הקו של היממות? מה אפשר למנחה להיות בערב? זה מדין מה? מדין איברים או בדרים, או שהוא באמת, ולכן הוא בנוי אחרת, כן? אבל אולי מה שמאפשר לתשלומין לערבית ומנחה, זה כי הוא עדיין בתוך הזמן, כן? תהיתי אותו דבר עם רב נטרונאי גאון, שהוא דרך אגב קודם לרב סעדיה, כי רב נטרונאי כותב, שאלו אותו גם על החולה שצבר אוברדרפט של תפילות, כן? אז מה רב נטרונאי אומר? השתא משחרית לערבית לקה תשלומין כלל, לימים הרבה אפשר. הוא מביא דוגמה שאתה לא יכול לדלג על שני תשלומין, שחרית לערבית. זה קופץ בין יממות. האם הוא בהכרח חולק על רב סעדיה שמערבית למנחה אפשר? אני לא בטוח, אני לא יודע, אבל כן, אני מאוד משוכנע שיש בסוגיה קולות שונים של שני מודלים שונים לגמרי של תשלומין, שכאמור הרמה משאיר לנו מודל שלישי שהפיע בתחילת הסוגיה. כלומר, המודל בתחילת הסוגיה, שהרמב״ם הלביש אותו על האפשרות לעשות כחכמים, אומר עדיין שחרית. בסדר? זה עדיין הזמן. לכן הוא יש שחרית, לכן לא צריך להתפלל שתיים, לכן גם הוא בוודאות מה? לכן אפילו במזיד. בסדר? אתם איתי? לעומת זאת, שאתה עבר החצות, אף אחד לא יכול להגיד עדיין שחרית. ועכשיו אתה בא ומקבל את הזכות להתפלל פעמיים. עכשיו, האם הוא בנוי על מעין מודל חגיגה, שהוא המודל שאומר, אני בתוך אותה יממה, ופה עלתה השאלה, אבל איך אני חוצה את היממות? האם אני חוצה את היממות, לפי מה? האם אני אומר רב הבוקר וצהריים, כמו בגבולים, והגמרא אומרת את זה במפורש, או האם אני, את היממות, אני מחלק אותם לפי המקדש, ואז אני אומר, כתר חלבים ואיברים, הרי את האיברים של קורבן תמיד שבין ארבעים מקטרים בערב. אז האם אני אומר את הדבר הזה, כן? מה שבכל מקרה אנחנו נגיד, שנתן, אני רוצה לחזור להערה שלך, למה הגמרא מגבילה את המודלים שעולים בהמשך הסוגיה דווקא לתאה ולא למזיד? מה הסיבה לזה? כי זה כבר לא חגיגה. כלומר, מה זה מלמד המעבר לתאה, שזה לא עובד על המודל של חגיגה? קודם כל, באמת הזמן במידה מסוימת, מה אני אגיד לעצמי? הוא קצת עבר, כן? מוסכם? אחרת לא הייתי אומר את זה. אבל מה אולי אני יכול להגיד? עבור מי אני יכול להגיד הזמן לא עבר? למי שיש לו סיבה, למה הוא? ואחר, אני אקרא לזה שעון בני עקיבא, בסדר? כמו אני בן אדם שאין לו שעון, או לא יודע, כן? לא מזמן בני עקיבא, אחד הבן הצעיר שלו צריך לשלף. איך עושים ערב הורים? הורים שמתחיל בשש בערב, אתה מגיע בשש, אין שם אף אחד, כן? חושבים שגם ההורים בבני עקיבא, כן? אז בסדר, בסוף הלכתי לפני שהיא, לא יודע, אמרתי בסדר, כי הם לא מכבדים את הזמן שלי, אני הולך. אבל, אחר כך, באוכל צהריים, צוויתי, בסדר? מראים ביום שלף, בסדר? ביום הגיבוש, בסדר, אוקיי. בסדר, אני כבר עברתי את זה עם הבן הגדול יותר, בסדר, אז אני יודע מה זה, כן? זו הסיבה באמת שהלכתי, אני באמת יודע מה זה, בסדר? לא צריך שיעשו לי איזה ערב ששכנעו אותי שזה בסדר, אוקיי? אז כלומר, אז נתן, מי שיש לו שעון בני עקיבא, אבל מי שיודע שזה לא השעה, כן? והוא בכוונה מאחר, מה הוא יגיד לי, שעון בני עקיבא? אבל עכשיו זה משתקף, אני רוצה לחזור, זה משתקף במחלוקת הראשונים, אם צריך להצמיד או לא. אם אני אומר שלא מצמידים, אף אחד שלא ימכור לי שזה עדיין שעון בני עקיבא, זה עדיין הזמן, כן? לומר זאת, מי שאומר, אתה יכול לצבור, כן? יש איזה, התפילה לא חייבת להיות דווקא לפי הזמנים שלה, יש זכות תמיד ליהודי להתפלל. אלו היסודות כאן, שזה כמובן לוקח, אני רוצה להעיר על זה שהתוספות דיברו על מוסף. יצא לכם לראות קצת את המקורות על מוסף? מה בעצם עולה שם בתוספות? התוספות מציעים שלמוסף אין תשלומים. וזאת למה? אז בעיקר בתוספות נשמע מה הסיבה שהתוספות, אני חוזר עכשיו, האם תשלומים בנוי לעולם הקורבנות או לעולם לעולם הרחמה, בעצם הטענה המרכזית שמופיע בתוספות, שתפילת מוסף איננה תפילת רחמה, אלא תפילת מוסף היא תפילה שהיא כנגד קורבנות בלבד, ולכן פה איזה כלל אני מפעיל, עבר יומו, בטל קורבנו. זה בעצם, עכשיו לפי מה שנאמר פה, זה היה יכול להיות שאני יכול מוסף אולי לתת לך מתי לעשות אותו, אולי לתוך הערב, כן, מתי מקריבים את האיברים שלו, אם הייתי עובר מאירי עד הסוף, אולי כן, אבל זה היסוד שמופיע בתוספות, כמה ביטויים מאוד שרים לדבר הזה, שתפילת מוסף אולי היא שונה מהתפילות של רחמי, אז התוספות אומרים את זה על תשלומים, ששלחתי אתכם לתשובת רבי עקיבא איגר, מישהו ראה אותו על נשים? עקיבא איגר טוען שמי שלא שוקל שקלים, הרי המוסף נקנה מתרומת הלשכה, אז הוא לא חייב להתפלל תפילת מוסף. לכן עקיבא איגר אומר שנשים לדעתו פטורות מתפילת מוסף, כי הן לא שוקלות. אני אספר לכם, כשהייתי בקיץ אחרי הבר מצווה שלי, היינו בנופש בהר כנען, ופגשנו את הרב גוסטמן. מי זה הרב גוסטמן? היה ראש ישיבה גדול בירושלים, בא לקונטרסי שיעורים. אז הרב גוסטמן שמע שאני הפכתי לבר מצווה, אז הוא אמר לי, תדע לך שבווילנה, רב חיים מויזר, הרב גוסטמן היה דיין אצל רב חיים מויזר, שהיה הרב של וילנה עד השואה, כלומר הוא היה מעדיף, היה מתעדף לבעלי תפילה נערים של בר מצווה. למה? הוא היה אומר, הם עדיין לא ידעו טעם חטא, אז הוא רוצה שהם יעברו לפני התיבה, אבל הוא אמר לי, לא מוסף, כי במשקל הרכיבי איגר הזה, לא שוקלים שקלים עד גיל 20, לא להיות בחזן למוסף עד גיל 20. אחרי שהרב גוסטמן הלך, אבא אמר לי, לא צריך להקפיד על זה, אם יציעו לך להיות חזן למוסף, אתה יכול. רמב"מים, ראיתם שני רמב"מים על מוסף? אמם כותב שתפילת מוסף אי אפשר להתפלל אותה תפילת נדבה, נדבה. בית, אם אדם על טייס אוטומטי, והוא בשבת מגלה שהוא בטעות התחיל, אתה חונן. אז מה הוא עושה בכל התפילות של שבת? מסיים את הברכה, ואז עובר לתפילת שבת. למה הוא מסיים את הברכה? כי בשבת היינו אמורים להתפלל את הבקשות הרגילות, כי הם רחמה. אבל בשבת, מה אומר הרמב״ם? במוסף, סליחה. פוסק מיד. למה אתה פוסק מיד? כי מוסף לא מדבר עם רחמה. הוא לא מדבר, אתה לא אמור לבקש במוסף, עוד פעם אתה חונן וכו' וכו', כן? יש לנו פה לא מעט מקורות שעולה מהם איזושהי תמונה מאוד מאוד בהירה, שתפילת מוסף היא תפילה עם אוריינטציה אחרת מאשר תפילת התפילות האחרות. אני אנסה לסכם את הדברים. תפילות האחרות ביסודם הן בנויות על אבות, כלומר עם רחמי, שאת הפרטים או עיצבו אותם כנגד התמידים. זה בלשון שראינו ברמב״ם, הם גם עבודה וגם עבודה שבלב. העבודה זה, יש זמנים, יש מסגרת, זה מזכיר את הזמנים של בית המקדש. אבל כנגד זה, גם עבודה שבלב, העבודה שבלב לא מוגבלת בזמן, היא פחות מוגבלת בזמן. בכל זאת, איזה יסוד גדול עלה בדברי ראשונים שדיקו אותה בגמרא בעמוד ב'. יצחק, אני לא שכחתי אותך, למרות שאני לא מספיק את כל מה שרציתי בעמוד ב'. אתם הספקתם את עמוד ב'? הוודאי? אז לא בסדר שלא הספקתי. טוב. אז איזה יסוד עולה בגמרא בעמוד ב' שראשונים מדייקים ממנה? שכשאדם מתפלל תשלומין, שהוא מתפלל את התפילה השנייה, אחרי שהוא מתפלל את התפילה, התפילה השנייה תהיה תשלומין, והתפילה... הצלחתם להסביר לעצמכם קודם כל את היסוד הזה? למה זה ככה? אני הולך עכשיו לשים ברקסים לכל הרחמי, בסדר? אבל זה לא כך מסובך, כן? מתן הסביר את זה קודם, עם היום טוב, כן?
בתפילה יש שני יסוד, את הרחמי כנגד קורבנות. בתפילה שאתה משלים, יש ברק את יסוד הרחמי, בתפילה שאתה עכשיו עושה הרגילה, יש בת שני יסוד. אתה מקדים את הזאת שיש לה גם את העניין של הזמן, ואת האיש לרחמי אתה משלים
עכשיו. אבל בוא תאמר את זה בעצם יותר טוב. אולי מישהו היה יכול לצאת מהשיעור הזה ולהגיד, רחמי, 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 מתפלל מדי שבא לי, נכון?
נכון?
זה בכל מקרה, אני יודע, אני יודע, כי אתם ברסלברים, בסדר, אני יודע. אבל מה בעצם חייבים לזכור? בוא נשאל את השאלה האחרת. שחכמים בכל זאת אמרו, יש זמנים, זה כנגד קורבנות. האם הם לא בעצם אמרו לנו איזשהי רעיון גדול לעולם התפילה? אולי מה בעצם חכמים אמרו לנו? שהם בכל זאת התעקשו שיש זמנים ושיש קבע. מה בעצם אולי אמרו לנו? שיש פרוטוקול, אתה רוצה ללכת למלך מלכי המלכים ולדבר איתו, תדע לך שיש פרוטוקול לעשות את זה. בעצם עם כל הרחמה שבא ואומר, בן אדם שפספס תפילה, לא נגיד לו, טוב, אל תתפלל, כן, כי זה צורך קיומי, כי אני רוצה, כי זה רחמה, כן? עם כל היופי של הרחמה, ונשים מתפללות רחמה, בכל זאת לתפילה יש פרוטוקול. בעצם מה המודל שחכמים באו ואמרו? מי שמתחיל להתפלל מכוח העבודה, מכוח הפרוטוקול, אז מה אני יכול לתת לו בהמשך לתפילתו? מה אני אומר לו? מה הוא יכול לעשות? אני אומר לו, עכשיו אתה יכול, בעקבות תפילתך, מה אתה יכול לעשות? אתה יכול גם להוסיף את הרחמה. כלומר, רחמה עם יסוד גדול בתפילה שלא ותר עליו. ומצד שני, תפילה היא זקוקה, ככה סבי הרב זל תמיד היה מדבר, היא זקוקה למטר, אני אקרא לזה, היא זקוקה למשהו שמאפשר לך לפתוח בתנועת התפילה לפני הקדוש ברוך הוא. כי אתה נכנס לארמון המלך, אתה מדבר אליו ישירות. וכאן המודל, הרייבד ביטא את זה במפורש, למרות שהרייבד מאפשר המון המון תשלומים, תמיד תשלומים לפי הרייבד, מה הם יהיו תמיד? אחרי שהתחלת בתפילת קבע. כלומר, תפילת הקבע שעכשיו זמנה אפשרה לך להתחיל להתפלל, ואחרי שקיבלת את הכניסה, עכשיו מה אתה יכול לעשות? אתה יכול גם להוסיף את כל הרחמה שלך. אני אביא לכם מודל דומה לדבר הזה, המודל שנקרא בתר צלוטה, גמרא בסוף פרק שני. וזה בא לידי ביטוי מאוד מאוד עמוק בוידוי ביום כיפור. למה היחיד מתוודה אחרי התפילה תמיד? למה וידוי לא נאמר לבד? אז הסיבה מאוד מאוד דומה למה שנאמר פה. הוידוי כתוב ברמב"ם בכל תשובה, איפה הוא צריך להיות? לפני השם. עכשיו אני שואל שאלה מאוד פשוטה. בן אדם שהוא חוטא ורוצה להתוודות על חטאיו, האם הוא יכול להיכנס לפני השם, יכול לעמוד לפניו? שבאו חכמים בחוכמתם, מה חכמים אמרו? אבל להתפלל תפילת עמידה הוא יכול? יש לו מצווה. אז התפילת העמידה, שהיא לפי הפרוטוקול, מה היא בעצם היא עושה? היא מאפשרת לאדם לעמוד בפני הקדוש ברוך הוא. עכשיו שהוא עומד לפניו, אז הוא מגיע לבתר צלוטי, מה הוא יכול לעשות? הוא יכול להגיד לו, אשמנו, בגדנו, גזלנו. החכמים היו מודעים לצורך לאזן בין תנועת העבודה, ששימו לב מה הסוגיה שתשלומין לא מוכן לתת לו, מה תשלומין לא מוכן לתת לעבודה, להשתלט על התפילות ולהפוך אותם רק לפרוטוקול. לא מוכנים לדבר הזה. לא יעלה על הדעת שבן אדם נגיד לו שהתפילות לא מתאפשרות מחוץ לפרוטוקול. מצד שני, הם לא ויתרו על הפרוטוקול, כי יש היגיון בפרוטוקול. לא יכול להיות, תעשה מה שבא לך.
הפרוטוקול גם קודם.
הפרוטוקול קודם. אז לכן, וזה מה שהראשונים פה בחבר המודבד, ככה מאוד מאוד העלו על נס, שאתה צריך קודם כל להתפלל את התפילה שזמנה מתי?
עכשיו.
עכשיו? ואז בעקבותיה, מה אתה יכול לעשות? להתפלל את תפילת התשלומין, שהיא בבחינת הרחמה. וזה האיזון של הסוגיה פה בין הרחמה, בין העבודה לבין העבודה שבלב. המסגרת הזאת יצחק, אני רק אומר, אם אני קורא את הברייתא בחווה בעמוד ב', אז איזה תשלומין הברייתא בחווה בעמוד ב' הכירה? ממנחה לערבית. מה שהגמרא בעמוד א' לא הצליחה להבין, זה פלא, אבל אם אני מאירי, אז דווקא התשלומין הזה אולי יותר מוגבל מהתשלומין אולי שהתברר שעל הרחמה. כלומר, התשלומין הזה הוא תשלומין בברייתא, ברייתא שדרך אגב אין לה שום מקבילה, לא בספרות התנאים, לא בירושלמי, אני הבוקום היחיד שהיא מופיעה, אבל אם אני כאילו לאור הניתוח פה שואל, אבל מה התשלומין שקיים פה, אז בעמוד א' לא נראה מה שאני אומר, ובכל פה בעמוד ב', מה אני רואה? שהתשלומין הזה הוא תשלומין שהוא מעין הקטר חלבים ואיברים. בסדר? טוב, אנחנו צריכים לעצור כאן, בסדר?